הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות איסורי מזבח. בפרק זה מדבר הרמב״ם על פסולים שונים להקרבה. בתחילת הפרק הוא מדבר על פסולי העוף, לאחר מכן על הטומטום, האנדרוגינוס, הכליים, יוצא דופן ומחוסר זמן, פסולים מחמת עבירה, דין הפסולים שהוקדשו, סיכום הפסולים למזבח, איסור התערובת של פסולים, דיני הוולדות של הפסולים, והרמב״ם מסיים בדין הקנייה מגויים של בהמה לצורך קורבן. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין המומין פוסלין להקרבה בקורבן הבא מן העוף, שאחת האפשרויות להבאת קורבן כגון קורבן עולה או קורבן עולה ויורד היא מן העוף, שמביאים תור או בן יונה ומקריבים אותו על המזבח, וכל המומין שנתבררו בפרק הקודם הם בנוגע לבהימות, אכן הם פוסלים את העוף להקרבה, וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף, שבכל מקרה שבו מביאים עוף לקורבן, ניתן להביא זכר או נקבה, ששניהם קשרים בקורבן הבא מן העוף. וזאת מפני שלא נאמר בתורה בפרשת אמור, תמים זכר, אלא בבהמה בלבד, כפי שנאמר בהמשך הכתוב, תמים זכר בבקר, בכסבים ובעיזים, שאלו שלושת מיני הבהמה שמהם מביאים קורבנות. דפסוק זה שמלמדנו שהקורבן צריך להיות תמים וממין הזכר, נאמר בבהמה בלבד, ולא בעוף, שדין התמים נאמר בכל קורבנות הבהמה, ואילו הדין שצריך להיות זכר לא נאמר בכל קורבנות הבהמה, אלא בחלקם כקורבן עולה וקורבן אשם, שאין הם באים אלא מהזכר. אך קורבן שלמים ניתן להביא זכר או נקבה, כפי שנאמר בו, אם זכר אם נקבה, וקורבן חטאת יחיד בא רק מן הנקבה. אך בקורבן העוף אין כלל חילוק בין זכר לנקבה, שבכל הקורבנות שמביאים בהם עוף ניתן להביא זכר או נקבה. וכן אין המומים פוסלים בעוף, שאף אם היה העוף בעל מום ניתן להקריבו. באמת דברים אמורים שאין המומים פוסלים בקורבן העוף במומים קטנים שאינם ניכרים, אבל עוף שיבש גפו, שהכנף שלו התייבשה לגמרי, באופן שגם אם ינקב לא יצא ממנו דם, ומאחר שנתייבש נחשב כאילו אינו, או נסמת אינו שיתעבר, והמנחת חינוך כתב שמדובר שהעין יצא ממקומה, או נקטעה רגלו, אסור להקריבו על גבי המזבח, משום שאין מקריבין חסר כלל, אף לא בעוף. משום שהדין שאין מקריבין חסר נלמד מפסוק מיוחד בפרשת פנחס, של תמימים יהיו לכם, ופסוק זה מדבר על כל הקורבנות, אף על העופות. שהגמרה בקידושין ממעטת יבשה גפה, מהכתוב מן העוף ולא כל העוף, ופסוק זה מגלה לנו שמה שנאמר תמימים יהיו לכם, שהקורבן צריך להיות שלם, נאמר אף לגבי עופות. וכל הדוגמאות שהרמב״ם הביא, הם דוגמאות של חיסרון עבר הפוסלים אף בעופות. אך מומים אינם פוסלים בהם, וכן אם נולד בו בעוף אחת מן הטרפות, מכה או חולי שאינם מאפשרים לו לחיות לאורך זמן שאוסרין אותו באכילה, הרי זה נפסל לקורבן. כפי שנתבהר בפרק הקודם, שהדבר נלמד מהכתוב במלאכי, הקריבה אונה לפחתך, שכמו שלפני מושל בשר ודם לא תביא מנחה כזו, בוודאי לא תביא כך לקדוש ברוך הוא. ודבר זה שייך בעוף כמו בבהמה. הלכה ב', תורים, התור הוא עוף הדומה ליונה, וכאמור קורבנות העוף באים מתורים ובני יונה בלבד. הרי באים התורים קטנים, הרי הם פסולים להקרבה, ובני יונה גדולים פסולים להקרבה. שנאמר בפרשת ויקרא, ואם מן העוף, ויקריב מן התורים, או מן בני היונה את קורבנו. ומכך שבתורים נאמר תורים סתם, וביונים נאמר בני יונה, לומדת הגמרא בחולין שתורים צריך להביא דווקא גדולים, ויונים צריך להביא דווקא קטנים. ובנוגע לבני היונה, הלימוד הוא פשוט. אך בנוגע לתורים שואלת הגמרא, מניין שצריך דווקא גדולים, הרי נאמר תורים סתם, והגמרא מתרצת שהתורה היא קישה, והשוותה בכך תורים לבני יונה. וכמו שבני יונה צריכים להיות דווקא קטנים ולא גדולים, הרי אף תורים צריכים להיות דווקא גדולים ולא קטנים. ובייר הרמב״ם במורה נבוכים, שבתורים המובחרים הם הגדולים דווקא, וביונים המובחרים הם הקטנים. ממשיך הרמב״ם, לפיכך תחילת הציוב, כשהנוצה סביב צוואר העוף מתחילה להציב, שזהו דבר שקורה בתהליך ההתבגרות הן של התורים והן של בני היונה, ובשלב זה כבר אינם קטנים אך עדיין לא הגיעו לבגרות, וזהו בערך כשהעוף בן 5 חודשים, הרי בזה ובזה, בין בתורים ובין בבני יונה, פסול. דבבני יונה הוא פסול משום שכבר העוף אינו קטן, ובתורים הוא פסול משום שעדיין לא הגיע לבגרות. ועד מתי יהיו בני יונה קשרים, ועד מתי הם נחשבים לקטנים שרק אז הם קשרים, כל זמן שעוקר ממנו כנף הוא מתמלא מקום עיקרו דם, שאם כאשר נעקרת נוצה מכנפיו מתמלא מקום העקירה דם, סימן שעדיין קטנו. והתורים נחשבים גדולים וקשרים להקרבה, מי שיזיבו, מעט שכנפיהם נעשים גדולים ואדומים ובועקים כזהב. על החגים אל הטומטום שהוא אטום באותו מקום ולא ניתן להבחין האם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינוס, שיש לו אין עבר זכרות ואין עבר נקבות, והוא ספק בדין האם הוא זכר או נקבה, הרי אף על פי שאין לך מום גדול מהם, ששני אופנים של טומטום ואנדרוגינוס הם מומים גדולים ביותר, והרמב״ם מנעם בהלכות ביאת מקדש בכלל המומים שבעברי הזרע, שהם פוסלים אין את הכהן מלעבוד במקדש, ואין את הבאימה מלקרב על המזבח, הרי הם פסולים למזבח גם מדרך אחרת, דיינו גם מטעם אחר, והוא לפי שאין ספק זכר וספק נקבה, הרי נחשבים כמין אחר, שהרי הם כמין שלישי, שאינם ממין הזכר ואינם ממין הנקבה, ובקורבנות נאמר במספר מקומות בפרשת ויקרא, זכר תמים ונקבה תמימה. ומשמעות הכתוב היא עד שיהיה זכר ודאי או נקבה ודאית, אך אלו שאינם זכר ודאי ואינם נקבה ודאית, הרי הם פסולים. ולפיכך, מצד הפסול הזה שהם נחשבים כמין אחר, הרי אף העוף שהוא טומטום אנדרוגינוס, על אף שהמומים אינם פוסלים בעוף, מכל מקום הרי הוא פסול למזבח, משום הפסול שאינם זכר ודאי ולא נקבה ודאי. ואף שבעוף לא נאמר כלל שצריך להיות זכר או נקבה, ולפיכך בכל קורבנות העוף קשרים אין הזכרים ואין הנקבות, מבאר הגאון רבי חיים מבריסק שהמיעוט של ספק זכר ונקבה איננו משום שצריך לקורבן זכר או נקבה, אלא שזהו פסול מיוחד שנאמר בכל הקורבנות, שמישהו ספק זכר או נקבה הרי הוא כמין אחר, ולפיכך הוא פסול למזבח, ופסול זה קיים אף בעופות. הלכה דלת וכן הקהילה עם בהמה שנולדה משני מינים, אף ששניהם קשרים למזבח כגונז וכבשה, ויוצא דופן שנולדה בניתוח על ידי חיתוך בטן אימה ולא בלידה רגילה מן הרחם, ומחוסר זמן שעדיין לא עברו 7 ימים מלידתו, הרי בכל האופנים הללו הם פסולים להקרבה אף על פי שאין בהם מום, משום שנאמר בפרשת אמור, שור או חסב או עז כי יוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום 8 והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. וממה שנאמר שור או חסב או עז, למדים שאין כשר לקורבן עד שיהיה כל מין ומין בפני עצמו, ולא שיהיה מעורב מכבש ועז. וממה שנאמר כי יוולד משמע שנולד בצורה טבעית, פרט ליוצא דופן. וממה שנאמר והיה 7 ימים תחת אמו ומיום 8 והלאה ירצה לקורבן, ממעטים פרט למחוסר זמן, שכל זמן שלא הגיע היום 8 ללידתו, אין הוא כשר לקורבן. ואתה מוסיף הרמב״ם מיעוט נוסף מעבר לדברים שהוזכרו בתחילת ההלכה, שממה שנאמר בהמשך הפסוק והיה 7 ימים תחת אמו, משמע פרט ליתום, דהיינו שנולד אחר שנשחטה אמו, שאז הוא אינו כשר לקורבן. וכתבו המפרשים על פי התורת כהנים, שצריך להיות תחת אמו בעודה חיה לכל הפחות 1 שעה. אך אם מתה אמו אפילו 1 שעה לאחר שנולד, הרי הוא כשר. והמנחת חינוך הקשה על המיעוט של נולד לאחר שנשחטה אמו, שלאחר שנשחטה אמו, הרי הוא לא יכול להיוולד בצורה טבעית. ובירוע מפרשים שתכף לאחר השחיטה יש עוד בבהמה קצת חיות, וייתכן שהוא ייוולד בצורה טבעית. שאז הוא אינו מתמעט משום יוצא דופן, אלא מהמיעוט של תחת אמו. הלכה היא הנדמה שהוא נולד ממין אחד ודומה למין אחר, אף אם שניהם תיאורים. הרי אף על פי שאינו קיליים, שהוא לא נולד משני מינים אלא אבי ואימו הם ממין אחד, הרי הוא פסול למזבח כיצד רחל, כבשה, שילדה כמין עז, שילדה ולדה דומה לעז, אף על פי שאביו הוא כבש ולא עז, וכן עז שילדה כמין כסב, שילדה ולדה דומה לכבש, אף על פי שיש בו בבלד זה מקצת סימנין שבהם הוא דומה לאימו, הואיל והוא דומה למין אחר ברוב סימניו, הרי הוא פסול להקרבה על גבי המזבח. משום שהוא כבעל מום קבוע שאין לך מום גדול מן השינוי. כי שינוי זה ששונה הוולד מאימו נחשב למום שאין גדול ממנו. והגמרא בבחורות ממעטת אותו ממה שנאמר או אז פרט לנדמה, ומבאר המנחס חינוך שללא הפסוק לא היינו מחשיבים את הנדמה למום. אך לאחר שהפסוק מגלה שהוא מום, הרי אין לך מום גדול מזה מכיוון שהוא קבוע בו בתולדותו. על החווה וכן הרובע, זכר של בהמה שבאה לאדם, והנרבה בהמה שנבלה לאדם, והמוקצה לעבודה זרה, בהמה שיקצו אותה כדי להקריבה לעבודה זרה, ועשו במעשה כגון שגזזו אותה או שעבדו בה לשם עבודה זרה, והנאבד בהמה שעשו אותה עצמה לעבודה זרה ועבדו אותה, אף על פי שהן מותרים באכילה, דיינו אף במקרים שהן מותרים באכילה, שאין צריך לסכול אותם, שאז הרי בשרה מסור בענה, כגון רובע ונרבע שלא היו שני עדים על מעשה העבירה, אלא עד אחד או דעת הבעלים, שניתן לשוחותן ולאכול את בשרן ככל בשר חולים, מכל מקום הרן פסולין להקריבן על גבי המזבח, שנאמר בפרשת אמור, לא תקריבו וגומר, כי מושכותם בהם מומבם לא ירצו לכם. ומפסוק זה אנו למדים שכל שיש בו השחתה פסול, שמה שנאמר כי מושכותם בהם מומבם, משמעותו שכאשר יש בו השחתה הרי הוא כמום. ובכל אלו שנזכרו נאמר בתורה לשון השחתה, שבעבירה של הריות הוא אומר בנוגע לדור המבול כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, שהמילה דרכו רומזת על הריות כמו שכתוב במשלי ודרך גבר בעלמה. ודור המבול חטו בהריות ואף בעניין רביעת בהמה, שנאמר בהם ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ונאמר על כך במדרש זה זכרו ובהמה. ומכאן שהרובע והנרבע הם בכלל השחתה, ולפיכך הם פסולים להקרבה, ובעבודה זרה כתוב בנוגע לחטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כי שיחת תמך, עשו להם עגל מסכה, ומכך אנו למדים שעבודה זרה נקראת השחתה, ולפיכך המוקצה והנאבד הם בכלל השחתה, והם פסולים להקרבה. וכן בהמה ועוף שהרגו את האדם, הרי הן כרובע או נרבע, שהרי הם שווים בחומרת העבירה, שבשני המקרים, בים יש עדים, הרי הם נסכלים, ולפיכך הרי הם כרובע ונרבע, והם פסולים להקרבה על המזבח. על החזיין אומר הרמב״ם מסברה, ויראה לי שאף על פי שאין כל הפסולין האלו, שנתבערו בהלכות האחרונות, של הפסולים השונים בעוף, של מחוסר רבר, טרפה, תורים קטנים ובני עונה גדולים, טומטום ואנדרוגינוס, וכן הפסולים בבהמה של כליים יוצא דופן ומחוסר זמן ונדמה, וכן רובע נרבע מוקצה ונאבד לעבודה זרה, ובהמה ועוף שהרגו את האדם, הרי אף על פי שכפי שנתבהר, כל אלו אינן ראויים להקריבן לקורבן על גבי המזבח, וכולם פסולים מדאורייתא, כפי שנתבהרו הלימודים מהפסוקים, מכל מקום אם עבר ויקריבן אינו לוקה על כך מן התורה, לפי שלא נתפרשה הזרתן, שאיסור ההקרבה בכל האופנים הללו איננו לאו המפורש בתורה, ואין חייבים מלכות מדאורייתא, אלא הלאו שנתפרש בתורה. ומהרמב"ם משמע שעל כל פנים המקריבה מקבל מכת מרדות מדרבנן. ואף שהגמרא בחולין לומדת מהפסוק בפרשת אמור, ושור ושה שרוע וקלות לא ירצה, לימד על כל הפסולין שבשור ושה שם בלא ירצה, מבאר הכסף משנה שלדעת הרמב"ם משמעות הכתוב איננה הזרה שלא יקריבו פסולים אלו, אלא שקורבנות אלו לא יעלו לרצון לפני הבורא. וכל זה שאין לוקים עליהם באיסורים שנתבערו, אבל אתנן זונה, הבהמה או העוף שקיבלה הזונה כשכר על בעילתה, ומחיר כלב, בהמה או עוף שניתנו כתמורה לכלב, דיינו שהחליפו אותם תמורת כלב, אסורים להקרבה על גבי המזבח. והמקריב אחד מהן, או שיקריב את שניהן כאחד בבת אחת, לוקה אחת, שנענש בעונש מלכות אחד של 39 מלכות, משום שעבר על הלב שנאמר בתורה בפרשת כי תצא, לא תביא את נן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. ומפני מה אם יקריב את שניהם יחד לוקה פעם אחת על שניהן, והרי הוא עבר לחיורה על שני איסורים המחייבים שתי מלכות, מפני ששני איסורים אלו נאמרו בלב אחד, שבתורה נאמר בלב אחד ובהמשך אחד לא תביא את נן זונה ומחיר כלב. והכלל הוא שלב אחד שלמדים ממנו שני איסורים, הרי הוא נחשב ללב שבכללות שאין לוקים עליו, שלשיטת הרמב״ם הכוונה היא שאין לוקים עליו פעמיים, אלא אף אם עשה את שני האיסורים שבו יותר, הרי הוא לוקה רק פעם אחת. והרמב״ן חולק על הרמב״ם וסובר שאין זה לב שבכללות, ואם עבר על שני האיסורים יחד, הוא לוקה פעמיים. ובטעם האיסור של דברים אלו כתב הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא משום פחיתות דברים אלו וביזיונם, שלא יבוא להקל בקורבן ולבזות את מה שמקריב לשם השם. הלכה חטא, מצוות עשה להקריב את כל הקורבנות רק מיום השמיני ללידת הבהמה והלאה, שנאמר בפרשת אמור, שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. וכל שבעת הימים הראשונים ללידתו הוא נקרא מחוסר זמן, משום שעדיין לא הגיע הזמן שבו הוא ראוי להקרבה. ואף על פי שמחוסר זמן פסול להקרבה, ואיסורו כאמור מפורש לגמרי בתורה, מכל מקום אם עבר ויקריבו אינו לוקה, מפני שאולה ובא מכלל עשה, שהאיסור לא נאמר בתורה כלב, שלא נתפרש בתורה, לא תקריבו במשך שבעת הימים. אלא נאמר בתורה כמצוות עשה, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. ומתוך כך אנו למדים שאסור להקריבו בשבעת הימים הראשונים, ואין לוקים על איסור המשתמע מכלל עשה, כפי שאין לוקים על ביטול מצוות עשה, כגון המבטל מצוות תפילין או קריאת שמע וכדומה, אלא מלכות מקבל רק מי שעובר על איסור לא תעשה. ומכל מקום לא נרצה הקורבן, משום שמפורש בתורה ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. הרי שבשבעת ימים הראשונים הקורבן לא נרצה, אלא הוא פסול וצריך להביא קורבן אחר במקומו. הלכה ת', תורים שעדיין לא הגיע זמנן להקרבה, שעדיין לא בגרו, שלא הזיבו כנפיהם, שאין כמחוסר זמן בבהמה, שהם פסולים כשם שבהמה פסולה בשבעת ימים הראשונים ללידתה, ובני יונה שעבר זמנן, שהנוצה שסביב צווארה מתחילה להציב, והם כבר לא קטנים ואינם בכלל בני יונה, הרי הכל, הן התורים והן בני היונה שיקריבם שלא בזמנם, הם פסולים כבעל מום, שהרי הם בכלל מה שנאמר בבעל מום ושור וסה שרוע וקלות לא ירצה, שכאמור הגמרא בחולין לומדת מפסוק זה, שכל שפסול לקודש הרי הוא בכלל לא ירצה. ומכל מקום המקריבה אינו לוקה, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכה זין, שזהו משום שלא נתפרשה הזרתן, כי איסורם נלמד מכלל מה שנאמר בני יונה, ובתורים לא נאמר בני, וזאת אף על פי שהקורבן פסול ולא נרצה, שלא עלה לרצון לפני השם, שהרי כאמור למדים מהכתוב לא ירצה, שכל שפסול הקודש הרי הוא בכלל לא ירצה. הלכה יהוד המקדיש באימה או אוף שם טומטום ואנדרוגינוס וטרפה וחיליים ויוצא דופן על מנת להעלותם למזבח, הרי זה כמקדיש עצים ואבנים שאין שייך כלל להקריבם לקורבן, לפי שאין קדושה חלה על גופן, דהיינו שאין קדושת הגוף כדי להקריבם למזבח יכולה לחול עליהם כלל, משום שאינם ראויים כלל למזבח כעצים ואבנים, והרי הן כחולין לכל דבר, שלא רק שמותר לאכול את בשרם, אלא הם מותרים אף בגיזה ובעבודה. ומכל מקום חלה עליהם קדושת דמים, ולפיכך ימחרו ויביא בדמיהן כל קורבן שירצה, וזהו כשהקדישם באופן כללי להעלותם למזבח, ללא שאמר שם של קורבן מסוים. אך באם הקדישם לקורבן מסוים, כגון שהקדישם לעולה, הרי הוא צריך להביא בדמיהם עולה. ואינן כבעל מום, שאין דינם כבעל מום שהקדישו, שהוא אסור בגיזה ועבודה והוא לוקה על הקדשתו, משום שבעל מום יש במינו קורבן, שבהמות או עופות אחרים שהם תמימים מאותו המין, הרי הם קשרים לקורבן. אך בהמות אלו שנמנו בהלכה זו, הרי הם נחשבים כמין אחר לגמרי. ולפיכך לא חלה עליהם הקדושה כלל, ואף על הטרפה לא חלה כלל הקדושה מכיוון שאינה ראויה לאכילה, ולפיכך המינים הללו אינם אסורים בגיזה ועבודה, ואינו לוקה כלל על הקדשתם, מכיוון שהרי זה כמקדיש עצים ואבנים למזבח. אבל המקדיש למזבח רובע, באימה שבעל האדם, ונרבע, באימה שבעל אותה אדם, ומוקצה לעבודה זרה, ונאבד, שעשו מבהמה זו עבודה זרה, ואתנן זונה, ומחיר כלב, שכל אילו יש במינם שקשרים לקורבן, הרי זה כמקדיש בעל מום עובר, מום שעתיד להתרפא, וחלה עליהם קדושת הגוף, ולפיכך לא ניתן למוכרם ולהביא בדמיהם קורבן עד שיפול בהן מום קבוע ויפדו עליו, שרק לאחר שיפול בהם מום קבוע יהיה ניתן למוכרם ולהוציאם לחולין, ובדמי המחירה יקנו קורבן אחר שתחול עליו הקדושה שהייתה על הקורבן הקודם. וכן המקדיש מחוסר זמן בשבעת הימים הראשונים ללידתו, הרי זה כמקדיש בעל מום עובר, שהרי כשיחלפו שבעת הימים ויגיע היום השמיני הוא יהיה ראוי לקורבן, ולפיכך חלה עליו קדושת הגוף ולא ניתן לפדותו, אלא צריך להמתין ליום השמיני ואז להקריבו לקורבן, או עד שיפול בו מום, ואז ניתן יהיה לפדותו. ואינו לוקי מקדישו, כמו שביארנו בהלכה אחת. דכפי שנתבאר שם שהמקריב מחוסר זמן אינו לוקה, מפני שאוליו הבא מכלל עשה, שנאמר הוא מיום השמיני ועלה ירצה לקורבן אישה להשם, הרי כך גם אם מקדיש מחוסר זמן אינו לוקה, מפני שהוא גם לאו הבא מכלל עשה, שממה שנאמר הוא מיום השמיני ועלה ירצה לקורבן אישה להשם, לומדת הגמרה ביומה שאסור להקדיש מחוסר זמן, וגם הוא לאו הבא מכלל עשה. מסכם הרמב״ם בהלכה י' נמצאו כל האסורים למזבח שנתבארו בשלושת הפרקים האחרונים 14, ואילו הן א' בעל מום וטומטום אנדרוגינוס ונדמה הם בכלל בעל מום, ב' ושאינו מן המובחר, שאינו בכלל מבחר נדריך, כגון מי שיש בלובן שבינו יבלת שאין בשיער, ג' הוא מחוסר עבר מבפנים, שחסר אחד מעבריו הפנימיים, ומכיוון שאינו בגלוי אינו בכלל בעל מום, אכן מקריבין חסר מכיוון שאינו בכלל תמימים יהיו לכם. ד' הוא טרפה שיש לו מכה או חולי שאינו יכול לחיות מחמתם י' ב' חודש, ולא ניתן להקריבו משום מקריבהו נע לפחתך. ה' וחיליים, שנולד משני מינים שונים, ו' ויוצא דופן, שהוציאו בניתוח מבטן האם ולא נולד בלידה טבעית מהרחם, ושניהם נלמדים מהכתוב שור חסב או עז כי יוולד, ז' ורובע שבעל אדם, ח' ונרבע שבעל אותו אדם, ת' ושהמית את האדם, י' הנאבד, שעשו את הבהמה לעבודה זרה ועבדו אותה, י' המוקצה, שיקצו אותה לשם עבודה זרה, וחמישה אלה אסורים, משום שכל אלו יש בהם השחתה, ונאמר כי מושכותם בהם מומבם לא ירצו לכם. י' ב' האתנן, שניתן כשכר על בעילת זנות, י' ג' המחיר, שניתן כתמורה לכלב, ושניהם מפורשים בתורה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, י' ד' מחוסר זמן, לפני שהגיע היום השמיני מלידתו, שגם הוא מפורש בתורה ומיום השמיני ועלה ירצה, וכן תורים שלא הגיע זמנם, שלא יזיבו כנפיהם. הלכה י' ב' כל האסורים להקרבה על גבי המזבח שנמנו בהלכה הקודמת, עוסרין בהמות או עופות אחרים אם נתערבו בהם, אף בכל שהן. דהיינו אפילו אם נתערב אחד מפסולים אלו בריבו, דהיינו 10,000 בעלי חיים כשרים, נפסד הכל ונפסד למזבח, שכל הבהמות או העופות שבתערובת נאסרו להקריבם למזבח. כי כל עוף או בהמה יש לחשוש שהוא הפסול, ואף שמהתורה האיסור שיתערב ביתר בטל ברוב, במקרה זה לא חל דין הביטול משום שבעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. ודין זה הוא בין אם נתערבו בחולין ובין אם נתערבו בקודשים. וכולן, כל הפסולים להקרבה למזבח, ולדותיהן מותרים למזבח, שבאימא הם היא בעלת מום, וכל הדומים לה שאינו מן המובחר או מחוסר עבר, והוולד הוא תמים ומובחר, הרי אין שום סיבה לפסול את הוולד משום פסול האם. חוץ מוולד נרבעת ונאבדת ומוקצת לעבודה זרה ושהמיתה את האדם, שכל אילו וולדן אסור למזבח כמותן, באם בישת מעשה העבירה, אף הם היו מצויים עמה, שנעשתה העבירה כאשר היא הייתה מעוברת, וכפי שהתבאר בהלכה הבאה. הלכה י' ג' במה דברים אמורים, שבנרבעת נאבדת מוקצת ושהמיתה את האדם, אף הוולדות נאסרים, בזמן שנעברה בעבירה או שהמיתה את האדם כאשר היא מעוברת, משום שבאופן זה הרי הוולד היה מצוי עמה בעת שנפסלה, והיה כאיבר מעבריה, שהכלל הוא שעובר ירך עמו, ולפיכך בנרבע והמית את האדם נחשב הדבר שאף הוולד נרבע והמית את האדם. ובנוגע לנאבדת ומוקצת לעבודה זרה, מבארת הגמרא שזהו משום שנוח לו לבעליה הנפח שנעשה בבהמה מחמת הוולד, שהוא לתועלת העבודה זרה, ודעתו להקצות ולעבוד אף את הוולד. אבל אם נתעברה אחר שנעברה בעבירה או אחר שהמיתה, הרי אף שבשעה שנתעברה היא כבר הייתה אסורה להקרבה, מכל מקום הוולד קשר למזבח, שהרי הוולד לא השתתף במעשה העבירה, אלא היא התעברה בו רק לאחר מכן. ואפילו אם נרבעה כשהיא כבר מוקדשת, מכל מקום אם בשעה שנרבעה היא לא הייתה מעוברת, אלא היא התעברה רק אחר כך, הוולד מותר בהקרבה, ואין אנו אומרים שמכיוון שנרבעה כשהיא מוקדשת, הוולד שנולד אחר כך בזוי להקריבו למזבח. ואין צריך לומר שהדבר פשוט יותר שאם נרבעה ואיחולין, עוד לפני שהיא הוקדשה, ואחר כך היא קדישה ונתעברה כשהיא מוקדשת, שוולדה מותר. ובכל מצב שבשעה שנרבעה היא עדיין לא הייתה מעוברת, ונתעברה רק לאחר מכן, הרי אין הוולד קשור למעשה העבירה והוא מותר למזבח. ואף שהוולד נוצר מהאם האסורה, הרי התבאר בהלכה הבאה שמכיוון שחל שינוי במה שנעשה מהבהמה הוולד, הרי הוולד לא נאסר. אך הוולד של אתנן ומחיר לא נאסר, אף אם נתינת האתנן או ההחלפה בכלב נעשתה בשעה שהייתה מעוברת, והגמרה בתמורה לומדת זאת ממה שנאמר בהם גם שניהם, הם ולא ולדותיהם. ממשיך הרמב״ם, וכן אפרוח שנולד מביצה תור או יונה, שהאם שהטילה את הביצה התריפה, הרי האפרוח שנולד מביצה זו מותר למזבח. דאף שכבר נתבהר בהלכה י"ב שכל הפסולים למזבח ובכללם טריפה, חוץ מהפסולים של העבירה, ולדותיהם מותרים למזבח, מכל מקום מחדש הרמב״ם שאף האפרוח שנולד מביצה שהטילה אותה טריפה, הרי האפרוח מותר למזבח, משום שיש שיטה בגמרא בתמורה שהביצה חמורה יותר מוולד רגיל, משום שהיא מחוברת יותר לגוף הבהמה, ואף שמתירים וולד רגיל אוסרים את האפרוח היוצא מביצה טריפה, ולכך מחדש הרמב״ם שאף האפרוח שיצא מביצה טריפה מותר, והטעם שמתירים את וולד הטריפה ואת האפרוח היוצא מביצתה אף שעובר ירח עמו, ומשום שעניין הטריפה תלוי בחיות, שטריפה היא בהמה שלא יכולה לחיות יותר מ-12 חודש, ומכיוון שהוולד וכן האפרוח היוצא מביצתה אין בו שום פגם גופני והוא יכול לחיות לאורך זמן, הרי אין הוולד והאפרוח נאסרים. ומטעם זה גם בכל המקרים שהאימא היא בעלת מום או שאינה מן המובחר ולדה מותר, משום שמדובר בפגמים פיזיים שיש בגוף הבהמה, ומכיוון שהוולד הוא תמים ומובחר, הרי הוא כשר למזבח. הלכה י"ד, המשתחווה לקמה, תבואת שדה המחוברת לקרקע, חיטיה מותרים למנחות, שמותר להשתמש בחיטים למנחות על ידי שטוחנים אותם ועושים מהם קמח סולת. וטעם הדבר הוא שהרי נשתנו מכפי שהיו כאשר השתחווה להם, שקודם הם היו חיטים ועכשיו נעשו קמח, ונדמו לבלדות של איסור מזבח, שכאמור בהלכה הקודמת, באים לאחר שהבהמה נרבעה היא התאברה, הן מותרים למזבח, משום שאף שהוולד מגיע מגוף הבהמה, הרי הוא דבר חדש שנשתנה מגוף הבהמה. וכך, אף שהחיטים עצמם אסורים משום עבודה זרה, הקמח שנעשה מהם מותר. וכתב רשי במסכת עבודה זרה שההיתר הוא רק במשתחווה לקמה שהיא מחוברת לקרקע, שהרי מחובר לקרקע לא נאסר בהנאה, שאין הוא הופך להיות עבודה זרה ממש, והוא רק נאסר להקרבה, לפיכך כאשר הוא משתנה ונעשה קמח הרי הוא מותר. אך באם משתחווה לחיטים התלושים מהקרקע, שהתלוש מן הקרקע נהפך להיות עבודה זרה ממש, הרי לא יועיל השינוי שעל ידי התחינה, ואף הקמח יהיה אסור למנחות. ממשיך הרמב״ם, וכן בהמה שפיטמה, שהאכיל אותה בחרשיני עבודה זרה, מין קטנית המשמשת למאכל בהמה שהייתה של עבודה זרה, דיינו קרשינים של תקרובת עבודה זרה, או קרשינים שהם עצמם נעבדו, הרי אף אם ברור הדבר שהבהמה השמינה משום קרשינים אלו, הרי מותרת למזבח, שהרי נשתנו בגופה ואינם כמו שהיו לפני שאכלה אותם. הלכת את וב, לוקחין שאפשר לקנות בהמות או עופות לצורך הקרבת כל הקורבנות מן הגויים, ואין חוששין לא משום רובע ונרבע, שמא הגויים רבו את הבהמות הללו או שנרבעו מהם והם אסורות להקרבה, והגמרה מבארת שזהו משום שעל ידי פעולה זו הם נפסדים, שנקבות נעשות עקרות והסחרים נעשים כחושים, ולפיכך יש לתלות שלא נרבעו על ידי הגויים. וגם לא חוששים שמא נאסרו משום מוקצה ונאבד לעבודה זרה, והגמרא מבארת שזאת משום שבאם הגוי היה מקצה אותם לעבודה זרה או עובד אותם כעבודה זרה, בוודאי לא היה מוכרם לישראל, שהרי הם העבודה זרה שלו או שהם מיועדים לעבודה זרה שלו. ולפיכך בסתם לא חוששים וניתן לקנותם מהגויים ולהקריבם לקורבן עד שיוודא בוודאי שזה נפסל. וראיה לכך שאפשר לקחת קורבנות מהגויים, שהרי הוא אומר בספר שמואל, במלחמתו של שאול בעמלקים, מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר למען זבוח להשם אלוקיך. הרי שניתן לקחת צון ובקר שהיו אצל הגויים, ואין חוששים שמה נעשה בהם דבר האוסר אותם. ומכל מקום נחשב הדבר לשאול מלך ישראל שעשה זאת לחטא, משום שבמלחמת עמלק היה ציווי מיוחד מהשם על פי שמואל הנביא להרוג אף את הבהמות. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.